ערב טוב לכולם. רציתי לשאול, האם לדעתכם יש אפשרות להתחיל שיעור מבלי לעשות... זאת אומרת, האם זה עניין רוחני שמסמל את פתיחת השיעור? כל אחד מאיתנו רוצה לצמוח. ולגדול, ולהתפתח. ולפעמים יש מצב בנפש, מצב של מיצר. וההתמודדות שלנו עם המיצר, אומר רבי נחמן, יש שלוש נקודות ידועות בהיבט הרוחני בעם ישראל. התמודדות עם מיצר. הוא קורא לזה רפואה, תפילה וזכות אבות. ויש פעמים שהרפואה והתפילה והזכות אבות לא פועלים. וכשבן אדם יש אצלו מצב שנקרא נפילת האמונה. הוא לא מאמין. הוא חש בודד. וכידוע שאמונה זה קשור באמון, קשור באם. דיברנו בהרחבה בעבר על רצף המילים אם, אמון, אמונה. ותחושה כזו שבן אדם נמצא בתוך מערכת סגורה ואין מי ששומע אותו. לא רק שאין מי ששומע אותו, אין מי שיכול לשנות את המציאות ולהיטיב לו. זה אומר שיש מצב כזה של נפילת האמונה, אם נתרגם את זה למילים שלנו, זו חוויה שבן אדם נמצא במערכת סגורה, כמו מצרים, שאין שם שום פתח. אז מה עושים? אז אומר, במקרה כזה, גם התפילה, גם הרפואה וגם הזכות אבות הם לא פעילים. ומה שצריך לעשות, אני קורא לכם מתוך ליקוטי מורן חלק ב' תורה A. והתיקון לזה הוא שצריכים לחתור ולמצוא המים שמשם גדלה האמונה. אומר, האמונה זה כמו משהו שצומח, משהו שמתפתח, משהו שגדל. זאת אומרת שאנחנו צריכים למצוא את העצה איך להגיע לזה. ופה רבי נחמן נותן עצה לא שגרתית. הוא קורא לזה צעקת הלב. הוא אומר, יש פעמים שנתקלקל ונופל האמונה, עד שאין מועיל אפילו קול צעקה שהוא קול בלא דיבור. אז אנחנו יודעים שיש דיבור. יש דיבור בצעקה. ראיתם פעם אנשים צועקים זה על זה? ויש צעקה. בלי דיבור. בכלל, כדאי לעשות את ההבחנה במצב הנפשי. יש צעקה על ויש צעקה אל. אני צועק על מישהו. זה בא ממקום של אגו, של גאווה. למה אתה לא נענה לציפיותיי? זה צעקה על. יש צעקה אל. שבחוויית המיצר... אני בענווה גדולה, זאת אומרת, אותה צעקה במכוונות מסוימת שהיא על, זה האגו בתפארתו, ובמכוונות אחרת זה הענווה בתפארתה. האם זו צעקה על, או האם זו צעקה אל? אז בכל אופן, אנחנו רואים שיש... שלוש רמות. יש דיבור בצעקה, ויש צעקה. והרבה פעמים, במצב שאנחנו חס ושלום הרי נפש, אז אנחנו משתמשים בצעקה, ויצעקו אל השם בצר להם. שבן אדם במצוקה, יוצאת לו צעקה טבעית ספונטנית. במקום אחר רבי נחמן אומר שעל ידי הצעקה מקבלים תובנה מה הצעד הבא. מופיע אצל משה ביציאת מצרים, מה תצעק אליי, דבר על בני ישראל ויצאו. זאת אומרת, אם צועקים, אז אפשר לקבל את ההנחיה לנסוע. רק צריך לדעת איפה לצעוק, כן? אפשר לצעוק תוך כדי נהיגה. אפשר לצעוק גם כשנמצאים במקום ביער. ומה שאנחנו לומדים עכשיו, אומר רבי נחמן, שיש מצב עד שאין מועיל אפילו קול צעקה שהוא קול בלא דיבור. זה ממש גוואלד. זאת אומרת, בן אדם נמצא במערכת כל כך סגורה. מערכת כל כך סגורה, זה אומר שזו התודעה שלו, שזו החוויה שלו, שאין באמת מי ששומע אותו. אין מי שבאמת יכול לשנות את המציאות ולחדש אותה. זה לא עניין של הוכחות או של דיבורים, של אמונה או לא. זו החוויה שלו, שאין טעם בדיבור. זה אומר, במקרה כזה גם הצעקה לא מועילה. אז מה עושים במצב שכזה? הרי רבי נחמן אומר, אין ייאוש. אין סיטואציה שבה אנחנו נצטט מרבי נחמן ונאמר על מצב מסוים שהוא אבוד לגמרי, שאינו בר תיקון. אז במקרה הזה, מה שצריך לעשות אומר, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד, בבחינת צעק ליבם אל השם, שהוא צעקת הלב לבד בלי קול. זה תרגול לא שגרתי. צעקת הלב בלי קול. אני חוזר על המילים שוב. כשנתקלקל ונופל האמונה עד שאין מועיל אפילו קול צעקה, שהוא קול בלא דיבור כנ"ל, אזי צריכים לצעוק מן הלב לבד. בבחינת צעק ליבם אל השם. שהוא צעקת הלב לבד בלי קול. אז איך צועקים בלי קול? צעקת הלב לבד בלי קול. מבחינת ממעמקים קראתיך השם, מעומקא דליבה. זאת אומרת, כשאני לומד לצעוק בלי קול, אני מגיע אל המקום הכי פנימי שבתוכי. זאת אומרת, כביכול לצעוק עם קול, זה באיזשהו רובד עליון, רובד נגלה. צעקה בלי קול, היא מפגישה אותנו עם מימד הרבה יותר פנימי ממה שאנחנו מכירים. זה עומק הלב. יש דבר כזה שנקרא עומק הלב. זה עניין רוחני. אחרי זה אומר שבעומק הלב פוגשים את העצות. בכלל המושג עצה. מה זה עומק הלב? יש פסוק במשלי, זה אחד הספרים שאני יותר אוהב לקרוא, משלי, חוכמתו של שלמה המלך. בכלל, פעם ראיתי שסטטיסטית, הספרים שרבי נחמן הכי מרבה לצטט מהם, זה משלי ואיוב. הוא מצטט מכל התנ"ך, מכל התלמודים, מכל המדרשים. במשלי ואיוב הוא מוצא... אני פעם עברתי על כל ספר איוב בהשראה של הליקוטי מוהר"ן, אמרתי, נכיר את זה יותר טוב. וגם מתי שיש לי פנאי, אני הוגה הרבה במשלי בהשראה הזאת. גם הגר"א אמר, הגאון מווילנה אמר, שזה ספר מוסר הכי טוב שיש. ספר, מה? למי שפתוח להבין אותו. משלי. משלי. משלי יש פירושים, יש פירוש מאוד מפורסם לספר תהילים שנקרא יסוד מלכות, שיש את הטקסט של התהילים למעלה ומתחת ביור לעברית עכשווית. אז אותו מחבר עשה גם פירוש כזה למשלי. כן? יסוד מלכות. וכדאי שיהיה בבית. אז אחד הפסוקים במשלי אומר ככה, זה במשלי חף. מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לעצה. במקום אחר רבי נחמן אומר, בן אדם שזקוק לעצה ואין לו את העצה הזאת, הוא בחושך. חושך זה מצב שמתאר שאני רוצה להתקדם ואני חסום. אני לא יודע אם מישהו מכם הרגיש פעם בחיים חסימה. שהוא חסום מלהתקדם, חסום מלהתבטא. המשמעות של חסימה, מה? המשמעות של חסימה שאני רוצה להתקדם, אני לא יודע איך. יום למדתי עם חבר והוא הגדיר לי את החסימה שלו. זה מאוד, זה ברכה גדולה שזוכים ככה להשיח בצוותא או ללמוד ביחד. אז יש בן אדם שחסום אולי במובן הדיכוני או במובן של התפקוד היומיומי. אמר לי, אצלי החסימה מתבטאת שאני לא צומח, אני כביכול שוב ושוב נמצא באותו לבל נפשי רוחני. אנחנו רוצים להרגיש את ההתקדמות. הוא אומר, זה בשבילו זו החסימה. עכשיו, חסימה זה גם כל עניין שבו אני רוצה להתקדם ולהתפתח, אני לא יודע מה לעשות. יש בן אדם שמרגיש שהוא חסום בקשר עם ילדיו במובן של התפתחות, יש מי שחסום בתחום המקצועי, יש מי שחסום בקשר בינו לבין בורו, יש מי שחסום בזוגיות. זאת אומרת שאני לא יודע, אין לי הבנה, אין לי דעת. הרבה פעמים זה נראה שאין לנו את האפשרויות לעשות את הצעד הבא בנושא שחשוב לי. זו חסימה. איזה יופי. איזה יופי להגיד את המילה חסימה ומיד אחרי זה להגיד איזה יופי. זה לא איזה יופי שיש חסימה, אלא איזה יופי שאנחנו יודעים להגדיר. רוצה להתקדם אל האופק, אני רוצה לצמוח, אני רוצה לגדול. יש גדילה, יש התחדשות. אז גם חסימה זה אומר שההתחדשות לא באה לידי ביטוי. אז מה שחסר לי בעצם זה העצה. זאת אומרת, כשבן אדם אין לו עצה והוא לא יודע מה לעשות, זה כביכול שהוא בחושך. ולא רק זה, אלא זה המציאות של העולם, שקודם חושך ואחרי זה אור. כתוב, ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, לחושך על פני תהום. קודם, המילה אור מופיעה במקרא רק אחרי שאנחנו פוגשים את החושך. עכשיו, חושך זה גם מלשון מניעה. לא חסכת את בנך, יחידך ממני. זאת אומרת, שבן אדם לא יודע מה העצה ומה השלב הבא שעליו לעשות בחיים, זה נקרא שהוא בחושך. אז אם ככה, מה זה האור? האור שמתבארת לו העצה. שהוא מתחיל להבין מה לעשות. כי באמת, אומר רבי נתן במקום אחר, לכל דבר בחיים יש עצה. אין מציאות של חסימה מוחלטת, או בשפה של רבי נחמן ייאוש מוחלט. יש עצה ביקום. יש עצה בחוכמת העולם. רק שאני לא פגשתי אותה. שאני לא בקשר עם אותה עצה. ואני רוצה לפגוש את העצה הזאת, שלדעת מה לעשות. עכשיו, מה אומר שלמה המלך? כמו שאומרים ביידיש, שלוימה המלך עוד גיזוקת. שלמה המלך אומר, מים עמוקים עצה בלב איש. לכל אחד מאיתנו יש עצה. איפה? בליבו. בעומק ליבו. שהוא יודע מה לעשות. אלא מה? זה משול למים עמוקים. גם פה, או כמעט בכל מקום, אנחנו יודעים שיש שכבת מי תהום. אקוויפר ההר או... זאת אומרת, בכל מקום יש מים עמוקים. אלא מה אני צריך? אני צריך לדלות את זה. אני צריך להגיע אל אותה שכבה, ולא סתם להגיע, אלא לדלות את זה במובן שזה יגיע עד אליי והם יוכלו להרוות אותי. זה שאני כרגע יודע בעיצומו של צמעוני שיש מים בשכבת מי התהום, זה לא עוזר לי. גם כשאני רואה אותם זה לא עוזר לי. גם אם אני זורק אבן שומע את הפלופ, עוד לא עוזר לי. זה מעודד מאוד. אני צריך את לדלות את זה. אומר רבי נחמן, מים עמוקים עצה בלב איש. כפי שיש מים עמוקים בכל מקום, תלוי רק באיזה עומק, יש הבדל בין מישור החוף לאזור ההר וכו'. אז ככה בליבו של כל אחד יש עצה. עצה למה? להתקדמותו. עצה לעשות את צעדיו הבאים. אז מה צריך בשביל להגיע לעצה? אני צריך לקבל תואר. התואר הזה נקרא איש תבונה. מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. זאת אומרת, ברגע שיוכל לקבל את התואר של איש תבונה, אני יוכל לדלות את זה. טוב, אז מה עושים בשביל להיות איש תבונה? מה עושים בשביל להיות איש תבונה? אחת העצות. בהמשך, מביא רבי נחן פסוק, שאומר, רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. תבינם זה גם מלשון תבונה. רוח היא באנוש. כל אחד מאיתנו הוא בן אדם, רוח היא באנוש. ונשמת שדי, הנשימה, היא זו שעוזרת לנו להתחבר אל מקור ההבנה שבתוכנו. הנשימה מחברת אותנו למימדים הכי נסתרים שבנו. ופה אני רוצה לספר לכם משהו שהוא מעניין. יש תופעה כזו שנקראת איפכא מסתברא. מה זה איפכא מסתברא? שמישהו אומר לך איזה דעה, ובא בן אדם ואומר לך, זה בדיוק הפוך. למשל, יש שם שיטות בנושא תזונה, בכל נושא שהוא, כן? מישהו משכנע אותך לעבור לתזונה מסוימת, בא השני ואומר, מה קרה לך? זה בדיוק הפוך. אתה רוצה לעשות איזה ספורט? אתה שומע כמה זה נפלא לך? מה איתך? זה הורס את כל, את כל השלד. חס ושלום, אני רק רוצה להסביר מה זה איפכא מסתברא. איפכא מסתברא, שאתה שומע איזה נושא, וקיבלת עליו יחסי ציבור טובים, ובא, אומר לך, מישהו הפוך לגמרי. אז מה איתך מסתברא המעניין ששמעתי לאחרונה? אנחנו יודעים על החשיבות של נשימה מלאה, של נשימה עמוקה. יש רופא שמוצאו מאוקראינה, נפטר כבר בשנות ה-60, קראו לו דוקטור בוטייקו. והוא טען שהרבה מאוד מהמחלות, ובמיוחד ההתמחות שלו וההצלחה הגדולה שלו זה באסטמה, זה לא במובן של מחלה, אבל במובן של קשיים, הוא מדיבר גם על מחלות, מקורם בכך שאנחנו נושמים יותר מדי. זה מתאים לאיפכא מסתברא. ועל כן הסדנאות שהוא העביר, וזו שיטה שקיימת בעולם, אחרי ששמעתם על זה, תחפשו, תשאלו את הרב גוגל על שיטת בוטייקו, לומדים בסדנאות הללו איך לנשום פחות. כמו שזה מעלה חיוך על פנינו. יש אנשים שיכולים להזדעזע מזה. אותי זה כל כך עניין, אפילו הלכתי, עשיתי סדנה קצרה של היסודות של שיטת בוטייקו, מרוב שזה...
גם רק מהאף,
כן. שמעת על זה? פה? בשיעור ב... כן. יופי. הוא למשל טוען שאם בן אדם עושה ספורט, והוא... האידיאל שלו זה לנשום רק מאף, גם להכניס וגם להוציא, יש כאלה שאומרים להוציא מהפה. הוא אומר, הרבה מאוד מהנזקים הבריאותיים זה מנשימה שנכנס דרך הפה. כשבני אדם עושה ספורט, אז בדרך כלל בעקבות המאמץ הגדול, הוא נושם דרך הפה. אז הוא אומר, לפי שיטתו, אומר, מפסידים את כל הערך כביכול של, של הספורט, של ההתפתחות מהגברת ה... מריבוי הזמן, שנקרא לזה ריצה, שחייה, מפסידים מזה שזה עם פה פתוח. על עקוד זה עליתי על תובנה שהיא מאוד משמעותית. זה המאמן הכי טוב שאומר לך כמה אתה יכול להתפתח בריצה או בשחייה. כל עוד אנחנו יכולים לרוץ עם פה סגור. זאת אומרת, אם אני כבר לא יכול, יכול לפתוח את הפה, זה אומר שעברתי את המידה שלי. תיאורטית, עם פה סגור, אפשר גם לרוץ מרתון. גם רצים מרתון, יש כאלו תלמידיו ש... המאמן טוב, בכלל, מאמן טוב, מורה טוב, מנטור טוב בחיים, זה לא רק להציב לי את היעד, אלא לזהות את מידתי. לזהות מה המידה שלי, ואליה להוסיף עוד מעט. וזה ממש אינדקס נהדר שאנחנו יודעים כמה להוסיף בריצה. כל עוד אנחנו יכולים לרוץ עם פה סגור, וזה הולך וגדל, כמו כל אימון, רק זה איטי יותר מאחד אחר שלא עונה לכללים הללו, אבל מצד שני זה ממש בונה את המערכת. היכולת הזו לרוץ עם פה סגור. אומנם יש אנשים שכל העניינם לצאת להליכה, זה לפטפט אחד עם השני. זה... צריך לראות מה לעשות. מה הכי קשה ליישום? אז גם פה, אמרנו לפי מידתנו, נכון? עכשיו, למה הזכרתי את זה פה? את אומרת, שהוא בעצם בא וטוען שהנשימה הכי יעילה זה לצמצם אותה את הנשימה. ובעקבות שזה התחיל לעניין אותי, כמה שדבר הזה נשמע תמוה, הקדשתי שעות רבות, אולי עשרות שעות, לקרוא על השיטה הזו ולחפש באתרים ברחבי העולם על... דבר, באסתמה ובנחירות זה הצלחה מוכחת יש לו לשיטה הזאת. אז מאוד מעניין שפתאום נכנסים לעולם, במיוחד כמו שעשיתי את ההקדמה, זה לדבר על שיטה שאיפכא מסתברא. אני זוכר פעם מזיכרוני עוד איזה איפכא מסתברא מעניין. אתם יודעים שאומרים הרבה ללוס את המזון. אז פעם קראתי איזה מאמר של גורדייף. שמעתם על גורדייף? היה מורה מפורסם מרוסיה, אחרי זה עבר לצרפת. אתה שמעת עליו, אופן? אז יש ספר על גורדייף, פגישות עם אנשים מיוחדים. או... אז הוא מתאר שהוא פוגש איזה יוגי שאומר לו צריך ללוס לאט היטב היטב, אז הוא אומר שצריך דווקא כמה שיותר לבלוח חתיכות גדולות בלי ללוס. הוא אומר לו, אחרת מערכת העיכול מתנוונת. אני אומר שכל שפעם דיברנו באחד השיעורים, שכל שיטה שמתמידים בה נותנת תוצאות. רק את זה... למה הזכרתי? יש לזה חן לפעמים לשמוע איפכא מסתברא. של... אני מוטייקו, זה, עבורי לפחות זה היה מרתק. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? א', שתדעו, אולי מישהו מידידכם מחפש מענה ראוי לאסטמה, וזה בסדנה שאני עשיתי. אני הלכתי רק מתוך, ככה, להכיר את זה. הייתי בחור ש-50 שנה סובל מאסטמה. 50 שנה, ותרגל את זה וחווה הקלה. אין לי את הסיפור לספר לכם שראיתי משהו דרמטי, אבל הוא התחיל את התהליך. יאללה, המנחה אמרה לו, 50 שנה אתה מנהל רומן עם האסטמה, אז אתה רוצה שבקורס של 4 ימים, אבל הוא התחיל לראות שינוי. אז יש כינויים שונים של הקדוש ברוך הוא. אין לנו תפיסה באלוקות. אז מה זה השמות השונים? השמות השונים זה גילוי של הקדוש ברוך הוא כפי שהוא נגלה לעינינו. זאת אומרת, אנחנו תופסים פן מסוים באלוקות כפי שהוא בא לעינינו. למשל, השם הקדוש יוד, אחרי זה אי, אחרי זה וו, אחרי זה אי, עניינו הוויה שהוא מהווה את כל המציאות כולה. שיש את הקוראים לקדוש ברוך הוא בלשון אלוהים, זה מלשון דין. כי אלוהים במקרא זה גם דיין, זאת אומרת, זה עצירת השפע. אלוהים זה גם במובן של הסתרה. כל פעם, העולם הזה נקרא עולם שהוא מעלים על האלוקות. בשביל זה בראשית הבריאה, בראשית ברא אלוהים את השמיים את הארץ. אין, זה לא הכינוי שיש אחרי זה ביציאת מצרים, שזה השם שנקרא יוד ואי ווו ואי. עכשיו, מה זה השם הקדוש, הכינוי של הקדוש ברוך הוא שין ד' י'? זה גם על המזוזה, תראו את השם הקדוש הזה. זה מבטא צמצום. שין ד' י' אומרת הגמרא שאמר לעולמו די. יכול הקדוש ברוך הוא בראת העולם, הוא היה יכול להיות אינסופי, בהתפשטות אינסופית, אבל באיזשהו שלב ההתפשטות הזו הקדוש ברוך הוא עצר אותה. וגם כל אחד מאיתנו, הוא הצטמצם, יכולנו להיות כל בריאה שהיא הייתה יכולה להיות, להתפתח עוד בגודל, בגובה, במשקל. אבל אנחנו רואים שיש צמצום, הגבלה למידה שבה אנחנו נהיה. הכוח הצמצום, זאת אומרת לעצור את ההתפשטות האינסופית, זה בא דרך השם הקדוש, שין ד' י'. עכשיו, הפירוש הרגיל של הפסוק הזה הוא רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. הפירוש הרגיל, שם מדובר בספר איוב, שאיוב טוען טענות מאוד קשות נגד הקדוש ברוך הוא, והחברים שלו לא מוצאים מענה לענות לו. ואז מגיע בחור צעיר שקוראים לו אליהו בן ברכאל אבוזי, שם יפה. אליהו בן ברכאל אבוזי. והוא למרות שהוא צעיר ולא תלמיד חכם גדול ולא בעל ידיעות מופלגות. יוסלה, אתה יכול להיכנס. והוא, תסתכלי שם עם הבן שלי שם או שאני רק מדמיין, הזמנתי אותו ל... לא תבוא לשמוע שיעור תורה, עד שאתה בתל אביב, תסלה. יכול להביא כיסא ולבוא לשבת. או לשבת עם הקהל, היכן שתחפוץ, בני. אומרים שהרייטינג הכי גבוה זה אם הבן שלך מוכן להקשיב למה שיש לך להגיד. הלאה, ההורים נוהגים להודד את עצמם ולומר סבלנות. זה עוד יגיע. כן. תודה רבה. אני קונה את זה. מה? שכמו זה המשלוח של הירקות מהירקנייה. הירקן לא דואג שזה ייכנס הביתה, הוא רק מניח את ארגז ירקות בפתח. כשאני שומע דימוי של ארגז ירקות, אני מאוד מתעניין בתוכן של הארגז. אני לא מתייחס רק למשל, על הצבעים שיש שם. זה לא סתם איזה שקיות מתקלות או פלסטיק אינסופי. אני רואה את הגזר, את הכתום של הגזר, את האדום של הגמבה. תוסיפו לי צבעים, כן? את הכרוב הסגול, את הכרובית. מה עוד? חסה. יש גם פירות בארגז, זה רק... טוב, בסדר. בכל אופן, תודה על המשל. אז חברי איוב גמרו לומר לו את דברם, וסליחה, איוב גומר לומר את דברו, וחבריו לא יודעים מה לענות. בא אל איוב בן ברחל אבוזי, והוא רוצה לענות. עכשיו, הוא לא יודע הרבה. אז הוא אומר להם, יכול להיות שהוא יודע, רק אומר, מול מה שאתם למדתם, והמעמד שלכם, מי אני? אז הוא משתמש בביטוי הזה. רוח היא באנוש. יש בי רוח, רוח חיים. רוח היא באנוש. ונשמת שדי תבינים. זאת אומרת, הנשמה שקיבלתי מהקדוש ברוך הוא, היא תיתן לי הבנות. באמת, מכאן אנחנו לומדים שלפעמים בן אדם מקבל הבנות שהן לא פרופורציונליות למה שהוא למד, לידיעות שלו פר השכלה, פר ספרים שהוא קרא, פר לימוד. אז מאיפה מגיעות הידיעות הללו שמעבר להשכלתו ולידיעותיו? מאיפה הם מגיעים? מגיעים מנשמתו. מגיעים מהמימד האלוקי שבו. זאת אומרת, יש בתוכנו מימד שאנחנו יכולים להתחבר אליו ולקבל תשובות, לקבל הבנות שהן מעבר לשכל הרגיל. זה מעבר למה שקלטנו בשכל הרגיל. זאת אומרת, יש ביטוי כזה גם שבעל שם, נשמת שדי תלמדנו, נשמת אדם תלמדנו, שהנשמה מלמדת אותנו. וצריך ללמוד להיות בקשר עם הנשמה ולהקשיב ללימוד הזה. לתת אמון במה שעולה לנו. רבי נחמן, כל פעם שכתוב בפסוקים הקדושים את המילה נשמת, הוא מתרגם את זה לנשימה. זאת אומרת, זה לא סותר את הפשט, גם כתוב נר השם נשמת אדם, פסוק מפורסם, שמדליקים נרות ביום זיכרון, נר השם נשמת אדם. זה לא סותר את הפשט שכתוב שם נשמה. אגב, אנחנו אומר שנשימה ונשמה זה אותו עניין. אומר שהנשימה מחברת אותנו למימד הנשמתי שבתוכנו. המימד הנשימתי מחבר אותנו אל המימד הנשמתי. אנחנו רואים גם שכשאין נשימה, אז הגוף נפרד מאותו היבט רוחני שהיה בו קודם לכן. ויש כמה וכמה תורות נפלאות בליקוטי מוהר"ן, שמסבירות את סוד הנשימה, שאולי בבוא היום נרחיב עליהם. אנחנו אומר שעיקר גם המוחין והשכל והבריאות הוא מהנשימה. כל מי שמתעניין בנשימה, יש חומר נפלא, רק הוא לא מתגלה במבט ראשון, זה יכול לפנות לכמה מקומות. כי הם הרבה פעמים מבטלים את זה כדמיונות, או כדמיונות, או שיכולים לקבל גם אינפורמציה וידיעות שהם לא מהנשמה. הם ממקומות אחרים. רבי חיים ויטל בספר שערי קדושה כותב בפתחו שיש הרבה אנשים שיש להם כוחות רוחניים, רק הידע שמקבלים הוא לא מזוקק. זאת אומרת, הם מקבלים ידע שמעורב. נקרא לזה נכון ולא נכון, או מדויק ולא מדויק. חלק זה דימויים מהעולם הפנימי שלנו, וחלק זה דברים שהם באמת נטו שקיבלנו מבחוץ, וגם מבחוץ. יש נטו שזה מהקדושה, זאת אומרת, רבי חיים ויטל חושף אותנו למערכת, שיש אנשים שטמאים בכלל לקיומה, אומר, יש הרבה, תקרא לזה רוחות, שיש להם אישור ללכת ולהביא אינפורמציות לבני אדם רגישים. להביא להם מידעים. לא כל אחד, יש אנשים שיודעים על מה אני מדבר, ויש אנשים שלא מבינים מה אני רוצה עכשיו בזה. ובתוך המידעים הללו, יש אישור להביא, יש כאלו שמביאים מידע מזוקק, כפי שכל אחד מבין את העניין הזה, ויש שמביאים את המידע, עד כדי כך, רבי חיים ממש כותב, רבי חיים ויטל, תלמידו של האר"י הקדוש, שיש כאלו שניתן להם אישור להתל בבני אדם. איך הם עושים את זה? זה כאילו, זה סיפור של רוחות. שיעור רוחני היום. שבהתחלה הם מביאים מידע אמין ומדויק, פעמיים שלוש או יותר, עד שבן אדם להאמין להם, ואז הם על זה משתלבטים עליו, זה לא כך, מילה לא מספיק מכובדת. אז את אומרת ככה, יש מידע שהוא חיצוני ויש מידע שהוא אינטואיטיבי, אז כבר צריך לעשות את ההבחנה. גם לאינטואיציה צריך לתת אמון, אבל לדעת מתי זה אינטואיציה, מתי זה מקור חיצוני. ומקור חיצוני יש מקור שהוא נקרא לזה מהקודש, יש מקור שהוא לא לגמרי. וזה מה שהיו עושים בבתי הספר לנבואה. בתקופת חז"ל, בתקופת התנ"ך, היה בתי ספר לנבואה. אז בעיקר מה שנדעו בתי ספר לנבואה זה לדעת איך לקבל את הקולות. איך לזהות את הנבואה. מתי זה פנימי, מתי זה חיצוני, מתי זה מדויק ומתי זה לא. היו כללים. למשל, אחד הכללים שאני יכול לגלות לכם, לא את הכל, זה בשביל לתת רושם בשומע שאני יודע יותר. אז בזה שאמרתי את המשפט, לתת רושם בשומע שאני יודע יותר, אז אתם מבינים כבר. זאת אומרת, הרושם הצליח, נכון? אז אחד הכללים שתקשור או נבואה או רוח הקודש שמגיעה בעצבות, אז לא, המידע שם הוא לא נכון. זהו שאין נבואה שורה לאדם, אלא על ידי שמחה. אחד הדברים גם שלמדו בבתי הספר לנבואה, זה להיכנס לטרנס של שמחה. היה ממש, רבי חיים ויטל כותב, שהיו מנגנים לפני בני הנביאים, בבתי הספר לנבואה, בתוף ובחליל. פעם הסתכלתי ברמב״ם, שהרמב״ם זה אחד הספרים הנדירים, במובן הזה שמתאר את עבודת בית המקדש לפרטיה. רוב ספרות ההלכה היהודית לא התעסקה עם הדברים שבאידיאל היהודי, מה הכוונה? רוב ספרות ההלכה נכתבה לתאר את המצב בגלות. למשל, כמעט אף פוסק, אני נזהר, אומר, כמעט אף פוסק, לא תאר לכתוב ספר הלכה עם פרטי פרטים מה ההלכות בבית המקדש, באיזה שעה פותחים את השערים בבית המקדש. כל אחד, מה תפקידו של כל אחד. מה התפקידים של, מה עושים בשנת היובל ובשנת השמיטה. הפוסק, הכמעט יחידי, שכתב ספר הלכות מושלם, מושלם במובן הזה שלא יחסיר ממנו כלום, זה הרמב״ם. הוא מבחינתו לא מתייחס גלות או גאולה, הוא כותב ספר הלכות לכל פרטי הפרטים. אז יש לו פרק על המוזיקה שניגנו בבית המקדש, ועל הכלים. ומעניין הדבר ששם לא מוזכר תופים, מוזכר הרבה כלי מיתר, מוזכר נבלים, מוזכר חלילים, אין תופים. אז זה מה שאני אומר, בתי הספר לנבואה, כן, אצל רבי חיים ויטל ראיתי תוף וחליל, שזה אני אומר בהקשר של הטרנס, בית המקדש לא היה, זאת אומרת, אני לא יודע לפרש את זה, גם ההבנה המוזיקלית, לא ההבנה המוזיקלית מספקת, ולא ההבנה בית המקדש, רק אנחנו יכולים להבין שהמוזיקה בבית המקדש הייתה מאוד מעודנת. בתוף אנחנו, יש משהו שהוא יותר גס. גם הכלי נגינה מחולקים לאש רוח מים אפר. אנחנו יודעים, ככה חלק מרבותינו אומרים, למשל, לפי ארבעת היסודות, כינור הוא מיסוד האש. מה הקשר בין כינור לאש? זה החיכוך של הקשת במיתרים. גיטרה למשל, וכלי מיתר אחרים, זה מים, זה צליל ענוג שהוא מתפשט. רואים את התמונה הזו? כאילו אדוות מים. תוף הוא מיסוד האפר. בום, בום, זאת אומרת, על הקרקע. וכלי נשיפה זה יסוד האוויר. זה חלוקה גסה, יש חלוקות יותר מעודנות. הנה, אש רוח מים אפר. אבל התוף, הכלי הקשה זה יסוד האפר. הרמב״ם מביא שאין כלי הקשה, הוא כן מביא מצלתיים. בהרכב של הלוויים בבית המקדש, הייתה מוזיקה שמימית, היה מצלתיים. אבל זה מצלתיים כמו היום בקונצרטים המודרניים, שופים רואים... בן אדם עומד עם מצלתיים, קונצרט של 90 דקות, ויש לו פעמיים ב-90 דקות, שהוא עושה... כמה שנים הוא למד בשביל... כן. אז תרחיבי יותר, שאני אביא... מה זה אומר? רק מקצב. נפלא, נפלא. אז עכשיו, מה שמעניין שלבני הנביאים כן ניגנו בתוף ובחליל. גם הספר שתדעו שם שערי קדושה, גם אם לא מגיעים לעומקו, זה כבר בהקדמה כתוב, בהקדמה או בפרק ראשון. אז בבתי הספר לנבואה לימדו גם לעשות את ההבחנה, בשפה של רבי נחמן זה נקרא בירור המדמה. לפעמים בן אדם יודע כמה הוא מדומיין, אז הוא בעצם, שזה הוא לא נותן אמון באותם. ושזה זה צריך הדרכה. מה צריך מורה? שככה זה בעצם, כל נבואה שהתלמיד היה חווה, הוא היה משמיע אותה למורה שלו, על העניין הזה. והיו לומדים את הבירור המדם ואחד, וגם איך להיכנס לאותו מצב של שמחה. שמחה זה היה תנאי, must. להיכנס למצב של שמחה, להיכנס למצב של נתינה. ולמשל, כעס, אחד הדברים שהיה מול שמחה, אחד התנאים שהיה בבתי הספר לנבואה בשביל להתקבל, זה גם אני אומר לכם למי שרוצה להתקבל, ההרשמה נפתחה, זה העניין של כעס. זה נשמע משפט חתום, העניין של כעס. זאת אומרת, צריך לכעוס בשביל להתקבל? צריך כמה ימים להיות בזעם בלתי נשלט בשביל להתקבל לקורס? לא. ההפך מכעס, ברמה הכי גבוהה של ההתפתחות הרוחנית, זה נקרא מידת ההשתוות. מידת ההשתוות, שאם דבר מסוים קרה בחייו של בן אדם לא לפי רצונו, אומר, טוב, ככה זה טוב. עכשיו, זו מדרגה שאם בן אדם מנסה לאמץ אותה, שהלב עוד לא שם והתודעה עוד לא שם, אחרי זה יכולה להוביל לתסכול גדול ולאלימות גדולה. אם מנסים להיות במידת ההשתוות, לפני שאנחנו באמת הגענו למדרגה הזו. אז בבתי הספר לנבואה למדו גם את העניין של ההשתוות. לעניין הזה יש מדרגות ביניים, זאת אומרת, יש ניסיונות קלים, זאת אומרת שאם הזמנתי פיצה ונתנו לי את זה בלי הרוטב שאני אוהב, אז אני אומר במידת ההשתוות, אני אדם סבלן, אוכל את זה ככה. או הגישו לך את המרק שהוא פחות חם ממה שרצית. אז יש יחסיות, מה שאני רוצה לומר, יש יחסיות בהשתוות. יש, זאת אומרת, יש השתוות שאני יכול להיות במקומות שקל לי. יש לפעמים דברים של כל כך כואבים, אפילו להזכיר אותם זה כואב, ששם זה לא נתפס שאפשר להיות במידת ההשתוות. רבי נחן אומר שברגע שבן אדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא בהתבודדות, זה כבר רוח הקודש. אומר, הדברים שהלב אומר הם מבחינת רוח הקודש. זאת אומרת, יש בזה מדרגה שהיא כבר מיידית, ללא שום מחנה, ביחסיות, ויש מדרגה שהיא גבוהה. מאיפה הוא אומר את זה? יש פרק תהילים שנהוג לומר אותו מראש חודש אלול עד מוצאי שמחת תורה. זה טוב להכיר למי שעוד לא מכיר, וטוב להתכוונן למי שמכיר. פרק 27 בתהילים, כ"ז, מתחיל במילים לדוד השם אורי ואישי. עכשיו, נהוג לומר את זה פעמיים ביום. יש שם פסוק שהוא מאוד מעשיר, כתוב שם ככה, לך אמר ליבי. תרגום לעברית, מה זה לך? למי? לך, לקדוש ברוך הוא, אמר ליבי, הלב שלי מדבר אליך, לקדוש ברוך הוא. עד כאן זה נחמד. מה המשך הפסוק? נאמר, הפסוק המלא זה ככה, לך אמר ליבי, בקשו פניי. את פניך השם מבקש. אז ההתחלה היא קלה. לך אמר ליבי. הלב שלי אומר לך, ריבונו של עולם, דברים. רק המילים הבאות הן בעייתיות. מה הן המילים הבאות? כתוב, בקשו פניי. מי הוא הדובר? כמו המורה לספרות. מי הוא הדובר שאומר את המילים בקשו פניי? מי? הקדוש ברוך הוא. אז רגע, אני מדבר או הקדוש ברוך הוא מדבר? שימו לב, יש פה מורכבות בפסוק. לך אמר ליבי, זה החלק הראשון. עד כאן ברור, אני בהשתפכות כלפי השם. רק המילים הבאות, בקשו פניי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, תחפשו, תבקשו אותי. אבל דרך מי הוא מתדבר? דרך הדיבור שלי. כי יכול הקדוש ברוך הוא אומר, בקשו פניי, אבל הוא מדבר דרכי. זה בעצם נבואה, זה בעצם רוח הקדוש. הקדוש ברוך הוא אומר משהו, זה מופיע בדיבור שלי. זה שפת גוף יפה כזו, ככה, ו... כמו בקומיקס. אומר רבי נחן, הדברים שהלב אומר, דברי השם יתברך ממש. אז זה הרמה הכי ראשונית של רוח הקודש. זאת אומרת, דברים שבן אדם מדבר בהתבודדות עם הקדוש ברוך הוא, זה סוג של דיבור אלוקי. איזה פרק יפה זה, אני נזכר בפסוקים שהם עוד לא קשור, כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. יש פעמים ש... אבי ואמי, זה גם יכול להיות תיאור כואב של ילדות, וגם תיאור של חוכמה ובינה, כמו שדיברנו בשיעור על זוגיות, על אבא ואימא, והקבלה זה חוכמה ובינה, כי אבי ואימי עזבו, לפעמים בן אדם, אשכרה לא יודע מה לעשות, זה הקשר למה שדיברנו. והשפן, השם יספני. עכשיו, האם יש לכם מושג איך הגדלנו לדבר על בית המקדש, ועל המוזיקה בבית המקדש, בשונה מהמוזיקה שהייתה בבתי הספר לנבואה? ו... אז אני הזכרנו של איוב בן ברחל הבוזי, הוא דיבר על כך שרוח היא באנוש, ונשמעת שדאי תבינים. יש דברים שאני אומר לכם, זה תדעו לכם, זה הנשמה שלי מדברת אליי, הנשמה מלמדת אותי. לא סתם מה, קדוש ברוך הוא. ורבי נחן באופן שיטתי, כל פעם שכתוב נשמה, אמרנו שהוא דורש את זה כנשימה. והוא לא מבטל, זה לא שהוא אומר זה לא נשמה, זה רק נשימה. אומר, כל פעם שיש נשמה, גילוי הנשמה, הוא על ידי הנשימה. זו הקדמה ארוכה למשפט הבא. מה? שרציתי לומר, השם הקדוש שין ד' יוד הוא מבטא צמצום. רציתי לומר בהקשר של שיטת בוטייקו, שהפסוק הזה מוכיח את העניין הזה, נשמת שדי תבנן, זה הכוונה היא נשימה מצומצמת, למעט בנשימה. כשכתוב השם שין ד' יוד עניינו צמצום, אמרנו שיש פעמים שהעניין הוא נשימה עמוקה, אבל הם בשיטת בוטייקו טוענים, הוא מרבה לדבר על השיטה, על הנשימה המצומצמת. זה לפעמים כל כך איפכא מסתברא לדבר, הוא אומר, הנשימה האידיאלית היא קצרה ושטחית. אני כל כך צוחק תוך כדי זה, כי זה כל כך ההפך ממה ששנים רבות, אבל מי שלפחות אנחנו לא להגים, מי שרוצה שיקרא על זה.
אז יש לי
שאלה. אז. אז מה אם יש לך שאלה? תנשום, היא אמרה לי, תנשום. אם בהשגחה פרטית זה עלה פה בשיעור, למרות שאני לא קלינאי תקשורת ולא נשימאי, לכי תתענייני בשיטת בוטייקו, אם יש להם מענה עבורך. את שמעת על שיטת בוטייקו? כן, כן. לא רק זה, גם לפעמים בהשגחה פרטית, בן אדם שומע איזה שם שהוא מתעניין וזה יכול להועיל לו. עכשיו, ברגע שבן אדם יש לו עצה, חוזרים לעניין הזה, מים עמוקים עצה בלב איש, ואיש תבונה ידלנה. אמרנו, איש תבונה זה גם הנשימה. רבי נחמן נתן פה עצה שזה לצעוק מהלב, צעק, שזה דבר שאנחנו לא מורגלים בו, הוא קורא לזה, שהוא צעקת הלב, צעק ליבם אל השם, שהוא צעקת הלב לבד בלי קול. זאת אומרת, הצעקה הזו היא מגיעה ממעמקים, ממקום מאוד פנימי, מעומק הלב, וזה כביכול הרובד הרוחני שמשם מגיעה העצה. זאת אומרת, לצעוק בלי קול, מחבר אותי למקום שנקרא עומק הלב, זה לא רק משהו סימני, יש מימד כזה שנקרא עומק הלב, בעומק הלב שם יש את העצות, ואז כשבן אדם פוגש את העצה, זה כמו עמוד השחר. מה הכוונה? זה שיש לי עצה, זה עוד לא אומר שהשתחררתי מהמיצר, שהחסימה נפתחה, אבל זה אומר כבר שיש לי את הנצנות של אור, אני יודע עכשיו מה לעשות, אפילו שעוד לא זזתי, אבל בתודעה שלי משהו נפתח, עד עכשיו ממש לא ידעתי מה לעשות, איך לסייע לעצמי. הוא אומר, ברגע שמגיעה, מתחילה להתנוצץ העצה שהגיעה מהמקום הכי פנימי, אז היא בקעה כשחר עורך, וארוכתך מהרה תצמח. אז היא בקעה כשחר עורך, ואת האור שלנו, אור, אנחנו מלאי אור, אנחנו אנשים מוארים, רק האור הזה הוא לעתים באסתר, שאין לנו את העצה, ואנחנו מודאגים, ולא יודעים מה הצעד הבא, ולא יודעים איך לפתוח את החסימה. אז, הזכרת אז, נכון? אז יש לי שאלה. אז יבקע כשחר אורך, וארוכתך, ארוכתך זה ביטוי כמו רפואה, מהרה תצמח, היא תצמח. אז יש לזהות את העצה, יש לפעול איתה, יש לראות את תוצאותיה הטובות. ותחילת הגדילה זה רק בכלל שהיא תעלה מהמקום הפנימי הזה, ואנחנו נפגוש אותה, את אותה עצה. בעזרת השם עוד נמשיך, אני מקווה. בהמשך, יהי רצון, שנזכה לכל הטוב, נוכל לתרגל צעקה מעומק הלב שהיא בלי קול, ולפגוש את עומק הלב, ובעומק הלב לדלות משם את העצות הטובות שיש בנו ממש, שיעזרו לנו להתקדם ולתת מענה למה שאנחנו צריכים, ולהסכים להיות איש תבונה. איש תבונה זה אותו אחד שיש לו את הכוחות, את ההשראה ואת ההנחיה לצעוד קדימה אל היעדים המשמחים. לילה טוב.